ימי בין המצרים עם הרב יהודה בוטרמן.
שלום וברכה לכולם, ערב טוב. האמת, לא קל עכשיו. סוף הצום, מזיעים, חם, אביל, צמאים, קצת רעבים, הראש, לא משהו. ובעצם, כולנו שומעים את עצמנו, אוקיי, צמנו, ומה? למה זה טוב? למה זה מועיל? לאיפה זה מקדם אותנו? זה סתם כדי שנסבול קצת? ובכלל, ימי בין המצרים. מה אומר לנו בין המצרים? מה זה מיצרים? איזה צרות? איזה צרות צרורות? אז כולנו יודעים שנחרב בית המקדש, בטח, כולנו מבינים את זה, אבל בי"ז בתמוז הובקעה העיר, ולכן אנחנו מתחילים לצום, והימים שבין לבין, דברים שמותר, דברים שאסור, מנהגים, שנוהגים מראש חודש אב, דברים שנוהגים משבוע שחל בו, תשעה באב, דברים שנוהגים בערב תשעה באב, דברים שנוהגים בתשעה באב עצמו. אבל בין המיצרים, היום התחלנו את ימי בין המיצרים. איזה מיצרים? האמת, בין המיצרים, הכוונה היא בין מיצר אחד למיצר שני. המיצר הראשון והמיצר השני. מה זה מיצר? מיצר? מיצר, כמו שכתוב בגמרא, כמו שמתואר בגמרא, מיצר זה גבול. הגבול בין השדה של ראובן לשדה של שמעון, לגבול הזה קוראים מיצר. אז יש לנו מיצר שהוא גבול, ויש לנו עוד מיצר בצד השני של השדה, וגם הוא גבול. ובין שני הגבולות האלו נמצאת השדה. גם אנחנו בימים האלה נמצאים בין מיצר, בין גבול מצד אחד, לגבול אחר מצד שני. זה ההסבר הפשוט של המילים בין המיצרים, בין שני הגבולות. גבול אחד זה צום י' ז' בתמוז, שכעת אנחנו מסיימים אותו. גבול שני, בצד השני של השדה, של הימים האלה, זה תשעה באב. הגבולות האלה, אנחנו נמצאים בתוכם. זה לא סתם שאנחנו נמצאים בתוכם, וזה לא סתם שהגבולות האלה מגבילים אותנו. אם ירצה השם היום נדבר על במה הם מגבילים אותנו, מה הם תורמים לנו, הלחץ הזה של בין שני המיצרים, לאיפה הוא לוקח אותנו, מה הוא עושה לנו. למה הקדוש ברוך הוא נתן לנו את הימים האלה להיות עצובים בהם? כתוב, מי שנכנס אדר מרבים בשמחה, ומי שנכנס אב ממעטים בשמחה. מה הכוונה מרבים בשמחה? מה הכוונה ממעטים בשמחה? האם שמחה זה מוצר שקונים אותו בחנות, ואני אומר, בחודש אדר תביא לי בבקשה 10 חבילות שמחה, ובתשעה באב אני אומר, לא, אני הפעם מסתפק בשתי חבילות שמחה, זה בסדר בשבילי. מה זה שמחה? שממעטים בלפעמים ומרבים בלפעמים. ובכלל, זה כמו השאלה המפורסמת על לא תחמוד. אפשר לצוות על הלב לעשות דברים כאלה ואחרים? ומה זה השמחה שכל כך צריכים למעט בה כעת? ואם אני שמח, זה מפריע למישהו? יש ציווי מיוחד שנמעט? ובכן, הכוונה היא כזו. שמחה, כמו שמתבאר לאורך ספר קהלת, שמחה פירושה כאשר אני מרחיב את הגבולות של ההשפעה שלי, ההשפעה של הרוחניות, ההשפעה על הסביבה שלי, אז הלב מתמלא שמחה. כאשר אני מבין סוגיה בגמרא, כאשר אני מבין דבר פתאום בתפילה, הלב מתמלא באושר, בחיבור רוחני, לזה קוראים שמחה, להתרחבות הגדולה הזאת. כמו שאני פעם שמעתי מרבי מוישה שפירא זכר צדיק וקדוש לברכה, שהוא אמר שמודדים כל דבר באמה או בטפח, אבל לפעמים רוצים חכמים להגיד לנו שצריכים למדוד את הדבר בטפח גדול. לכן מה הם אומרים? טפח שוחק. מה הכוונה טפח שוחק? שהאצבעות של הכף יד שאומרות מה הגודל של טפח, הן קצת מתרחבות. לזה קוראים טפח שוחק. אז לשחוק, לשמוח, פירושו של דבר להתרחב. אני אביא דוגמה, אדם שמתחתן, הוא מעכשיו באופן נצחי, תמידי, לתמיד, מתרחב, מרחיב את גבולות ההשפעה שלו. פעם הוא היה אחד, עכשיו הוא כבר שניים. יהיו לו ילדים, הרחבה עוד יותר תתפשט. וכל שילד שנולד, זו שמחה חדשה. למה זה שמחה חדשה? כי זה התרחבות של ההשפעה הרוחנית לתמיד, לנצח. כל מצווה שעושים אותה, היא התרחבות של ההשפעה הרוחנית של כל אחד על עצמו, על משפחתו, על העולם, לתמיד. כמה שהמצווה יותר מזוקקת, יותר בכוונה, יותר בלי סיבות חיצוניות, בלי חנופה, בלי גאווה, בלי אינטרס. המצווה יותר מרחיבה את הדעת של האדם, יותר מרחיבה את עצמנו. לזה קוראים שמחה. עצב זה בדיוק ההפך של השמחה. עצב פירושו של דבר, אדם מכונס בעצמו, נמצא בתוך גבולות, לא לוקח את השמחה שלו קדימה, לא מתרחב, שומר ונמצא בתוך גבולות. לכן קוראים למצרים מצרים. מצרים זה בעצם מיצרים. היינו בין פרעה לכל חילו. כל פעם יש, שימו לב בפסוקים של המכות, פרעה ועבדיו, פרעה וחכמיו, פרעה וכל חילו. היינו במיצר בין שניהם. ויצאנו. לאן יצאנו? יצאנו ממצרים לארץ ישראל. האם הכוונה שיצאנו מבית כלא קטן לבית כלא גדול? אפילו אם יתנו לנו את כל העולם כולו, עדיין זה בית כלא גדול מאוד, אבל גם מפה אנחנו יוצאים יום אחד. אם כן, מה הכוונה שיצאנו מהמיצרים? אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. לצאת ממצרים, פירושו של דבר, לצאת ממצרים כדי להיכנס לארץ ישראל, ושם מה? להתקרב לקדוש ברוך הוא, להקריב קורבנות, להיות שמח, כמו שכתוב במצוות של הקורבנות, והיית אך שמח על חג סוכות. והשמחה היא כי אנחנו עכשיו משפיעים לעולם, השפעה רוחנית גדולה. זה הכוונה שיצאנו ממצרים, כדי להיכנס לארץ ישראל. זה הייתה התוכנית, שניצא ממצרים, בחג פסח, ונגיע לארץ ישראל אחרי שנה, כשיש לנו בית המקדש כבר, שמשה רבינו הולך בראשינו, ננצח את השבע האומות, נבנה את בית המקדש, ויבוא המשיח. זו הייתה התוכנית. אבל התוכנית הזאת היא התפרקה, והתוכנית הזאת היא התפרקה כאשר היו המרגלים. והמרגלים בתשעה באב הראשון שהיה בעולם, המרגלים גרמו לזה שהקדוש ברוך הוא לא ירצה שניכנס לארץ, וידחה את הכניסה שלנו מאוד. אבל לפני שנגיע למרגלים, המשנה אומרת כך. המשנה במסכת תענית בפרק ד', ואני מצטט. חמישה דברים הראו את אבותינו בשבעה עשר בתמוז, וחמישה בתשעה באב. בשבעה עשר בתמוז נשתברו הלוחות, ובטל התמיד, והובקעה העיר, ושרף אפוסטומוס את התורה, והעמיד צלם בהיכל. זה החמישה דברים שקרו ב-17 בתמוז. השתבעו הלוחות, בטל התמיד, הובקעה העיר, ואפוסטומוס שרף את התורה, והעמיד צלם בהיכל. ובתשעה באב, נגזר על אבותינו שלא ייכנסו לארץ, אומרת המשנה, והכוונה למרגלים. וחרב הבית בראשונה ובשנייה, ונלכדה ביתר, ונחרשה העיר, העיר ירושלים נחרשה. ממשיכה המשנה, משנכנס אב ממעטין בשמחה. עד כאן אני קורא את המשנה במסכת תענית בפרק ד' משנה ו'. המשנה מלמדת אותנו על החמישה דברים שנמצאים בצד אחד של המיצר, וחמישה דברים שנמצאים בצד השני של המיצר. והמעבר בין הדברים האלו, החמישה האלו, לחמישה השניים, לימים שנמצאים בינתיים, קוראים בין המיצרים. מה מבקש מאיתנו הקדוש ברוך הוא בבין המיצרים? שרק נבכה, שרק נתאבל, שרק נהיה עצובים? לאיפה ייקח אותנו העצרות הזאת? לאיפה תיקח אותנו האומללות? שנהיה יותר אומללים, יותר מסכנים, פחות נחשוב על עצמנו. נגיד אנחנו כבר בכל מקרה כל כך מסכנים וגרועים ולא שווים, אז כבר נעשה את כל העבירות, מה זה משנה בכלל? לשם אנחנו מכוונים? התשובה בוודאי שלא. אנחנו מכוונים למקום אחר לחלוטין. אנחנו מכוונים למקום שאומר לחץ יוצר מציאות חדשה. והמציאות החדשה יותר טובה מהמציאות הקודמת. והמציאות החדשה שהיא יותר טובה מהמציאות הקודמת, יותר גבוהה מהמציאות הקודמת, בגלל הלחץ. ואני אסביר. כל דבר, כאשר מלחיצים אותנו, כאשר הוא בלחץ, הוא גורם לנו לחשוב מהר, להיות ברורים, להיות מהירים ולפעול. חלק גדול מההמצאות שהומצאו בעולם, גם על ידי גויים, על ידי יהודים, ההמצאות הומצאו בעקבות לחץ, לא הייתה ברירה. מלחמת העולם השנייה, בחלק של המלחמה, לא של השואה, הומצאו על ידי הצבאות של בנות הברית, וגם על ידי הצבא של גרמניה, הומצאו כלי מלחמה שמאז ועד היום לא היו כאלה המצאות מבריקות של כלי מלחמה. אדם שהוא נמצא בלחץ, הוא מחפש פתרונות, והפתרונות יהיו אדירים. לדוגמה, אדם שהולך סתם לטיול, והורא לפניו אריה, או נחש, והוא מתחיל לברוח. אם ביום רגיל הוא יודע לרוץ 10 דקות, הוא יוכל לרוץ שעה ולא להפסיק. הוא ימצא בתוכו כוחות שהוא לא ידע שבכלל הם קיימים. הוא ירוץ בעוצמות שהוא לא האמין שהוא מסוגל לרוץ אותם. ולמה? כי הלחץ גרם לו לטוס קדימה. כמו צינור של מים, לוחצים את הפתח שלו, מצרים את הפתח שלו, המים זורמים למרחק הרבה יותר גדול. ולמה? כי הם לחוצים. אם נשים לב באופן עקבי לחלוטין, כל הדברים שהם לחוצים, שהם מלחיצים אותנו, גורמים לנו להצליח יותר ויותר. כי אין ברירה. כי חייבים להצליח. אני אביא לכם דוגמה אפילו מעולם הבריאה. יש, כולנו יודעים, יין בישראל. היינות הישראלים הם יינות מצוינים, יינות שזוכים לתשבחות בכל העולם, ומקבלים מדגלות בכל העולם. אנחנו סך הכל חתיכת ארץ קטנה, כברת ארץ קטנה. בצרפת, באיטליה, הקרמים של היין הם לא פי 10 מישראל ולא פי 100 מישראל, הם יותר מפי 2,000 מישראל, מבחינת הגודל. כמות הייצור בישראל של יין הוא אולי 5 מיליון בקבוקים בשנה. שם מדובר על מאות מיליונים של בקבוקים. אבל היין שלנו הוא יותר טוב מהיין שלהם. לא כי אני אומר את זה כעת לכם, כי ככה מדליות אומרות בכל התחרויות. איך זה קורה? למה דווקא היין שלנו? כמובן ארץ ישראל והקדושה שלה, אבל ההסבר שנראה לעינינו הוא הסבר די פשוט. בצרפת, באיטליה, היינות גודלים בצורה הכי נוחה שיש. הם גודלים במקומות שיש בהם הרבה מאוד שמש, הרבה מאוד מים, אדמה מאוד מאוד פוגעה. הגפנים שמה מגיעים לגובה של 2 מטר, 2.5 מטר, 3 מטר. בארץ הגפנים מגיעים לגובה של מטר, מטר ורבע, וזהו. התנאים לגידול גפנים בארץ הם קשים. הגפן שגודלת בארץ אמורה להתגבר על אבנים, על סלעים שנמצאים בקרבת מקום, מעט גשם, קור בלילה, חום חמור מאוד ביום, והגפן לכן מוציאה מעט ענבים. וענבים מאוד מרוכזים, בלי הרבה נוזל. בישראל, ההפקה של היין לעומת המקומות של איטליה וצרפת היא אחרת לגמרי. שם, מכל קוב של ענבים, אפשר להוציא כמעט קוב של יין. פה בארץ פחות מחצי. אז היין כאן בענב מאוד מרוכז, מאוד מעט, אבל, ופה מגיע האבל הגדול, היין בארץ, כדי לגדול ולשרוד, הוא היה צריך להתגבר על כל הקשיים. לכן היין מאוד מרוכז, עם טעם מאוד מאוד חזק, עם אלכוהול מאוד מאוד ברור, ולכן העינות שלנו כל כך מצליחים. שמה הענבים מפונקים, העצים של הענבים מפונקים, והיין מפונק. ולכן היין שמה הוא דליל, הוא חלש, אין לו הרבה כוח, אין לו הרבה משמעות, אין לו הרבה טעם, לא ריח, לא ארומה. לכן היין שלנו הוא הרבה יותר חזק. היין שלנו, הענבים שלנו, חיו תחת לחץ. והלחץ הפך אותם למשהו עצום, למשהו גדול, לענבים וליין בקנה מידה בינלאומי לחלוטין. הפסקה קטנה לפרסומות, קצת פרנסה ומיד ממשיכים. כמו שאנחנו רואים, אפילו על ענבים, על עצים, משפיע הלחץ. בוודאי בוודאי שלחץ משפיע לטובה גם על בני אדם. אנשים שנמצאים תחת לחץ יכולים להגיע להישגים אדירים לעומת אנשים שחיים בפינוק. כולנו יודעים, ואני לא מחדש שום דבר לאף אחד, ילד מפונק, ילד שמקבל הכל בחיים, ילד שלא מתאמץ, יגיע לגיל 20, הוא ימשיך להיות ילד מפונק, הוא לא יגיע להישגים כמעט בחיים. פשוט כי תמיד היה לו הכל. אבל ילד לא מפונק, ילד שעבר קשיים, ילד שעבר מהמורות בחיים, בריאותיות, נפשיות, מהסביבה, יגדל להיות איש חזק, יגדל להיות איש משמעותי, יצליח מאוד מאוד בחיים להגיע למקום אחר. וכל זה בזכות הלחץ. אף אחד מאיתנו לא מבקש לחץ, אבל לכולנו כשיש לחץ, הלחץ מקדם אותו, או שובר אותו. מפה זה הבחירה שלנו. שלא יקרה לכם, אבל אם תלכו לבתי חולים, אתם תראו במסדרונות אנשים עומדים, דמעות בעיניהם וספר תהילים בידיהם, כמו שראינו אפילו על יין, על צמחים, בטח על בני אדם, הלחץ משפיע לטובה. ילד מפונק לא יצמח גבוה. ילד שעבר קשיים יכול לצמוח עד השמיים. יכול להיות חזק. וכמו שסיפרתי לפני דקה, בבתי חולים, אנשים שרחוקים, אנשים לא כאלה יראי שמיים ביום יום, מגיעים ללחץ, מגיעים לצומת הלחוצה, יודעים למצוא את התהילים. יומדים למצוא את התעצומות נפש, לומר את התהילים. יודעים להתרגש ולהתחבר לקדוש ברוך הוא. יודעים להגיד תודה לקדוש ברוך הוא. פתאום הכל נראה אחרת. מה גרם לכל זה? הלחץ. אצל הגויים לעומת זאת, כמו שמתואר בגמרא, הלחץ מביא לשברון. מתואר בגמרא, שמתי שבוע המשיח, הקדוש ברוך הוא יוציא חמה מן הרתיקה, והמצווה תהיה באותו זמן לעשות סוכה, זה יהיה בסוכות, היהודים ייכנסו לסוכה, ואפילו אם יצאו כי חם מאוד, יגידו טוב, אוי ובוי, חבל, רצינו מאוד לעשות סוכה, חבל. אבל הגויים שיצאו מהסוכה, יבעטו בסוכה. למה? כי הלחץ יביא אותם לשברון. הלחץ לא יביא אותם להתקרבות לקדוש ברוך הוא. הלחץ יביא אותם לנקודת מצוקה, והמצוקה הזאת תשבור אותם. הקדוש ברוך הוא נותן לנו את הימים האלה, ימי בין המצרים, חס ושלום לא סתם שנהיה עצובים, חס ושלום לא שנהיה שבורים. הקדוש ברוך הוא נותן לנו את הימים האלה, בשביל שמהלחץ הזה, מהמיצר הזה, נצא למקום חזק, למקום גבוה, למקום שבו אנחנו נגיד לעצמנו, אין לנו בית מקדש. המשיח עוד לא הגיע. נחרב הבית בראשונה ובשנייה. אפילו היו מרגלים שמתוכנו היו נגדנו. היו נגד משה רבינו. הכל קרה. הכל היה גרוע. וכל אחד יכול להוסיף לעצמו את הקשיים שהוא בעצמו חווה. וכל זה אומר הקדוש ברוך הוא, אני מזכיר לכם ונותן לכם, לא כדי שתישברו, כדי שתקומו יותר חזקים על הרגליים. שתסתכלו בסביבה ותגידו, אבל למרות הכל, אנחנו ממשיכים הלאה. למרות הכל, אנחנו לא מתייאשים. למרות שהכל נופל לנו על הראש, הפרנסה עם קשיים, הבריאות לא תמיד משהו, הקשיים החינוכיים אין מה לדבר עליהם בכלל. ובכל זאת, לא להתייאש, להמשיך הלאה, להמשיך הלאה, להמשיך הלאה. הקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו בימים האלה, פשוט מאוד לא להישבר. היו לנו מרגלים במדבר, בגלל זה נגזר עלינו עוד 40 שנה ללכת במדבר. כל מי שהיה מעל גיל 20 בתקופה ההיא של המרגלים, מת במדבר. ובכל זאת, לא נשברנו, המשכנו הלאה. כל שנה בתשעה באב היו מתים קבוצה עצומה של אלפי אנשים מבני ישראל במשך 40 שנה במדבר. נפרדו ממשפחתם, נפרדו מהחברים, וכל שנה הייתה את החוויה הקשה הזאת מחדש. כל מי שהגיע לגיל 60 נפטר. ובכל זאת, לא אמרו נואש, המשיכו הלאה ועלה. אף אחד לא בעת. אף אחד לא אמר, טוב, אז לא צריך. אף אחד לא אמר, לא ניכנס לארץ בכלל, סתם משקרים אותנו. המשיכו להילחם כל אחד עם עצמו, כל אחד עם הקשיים שלו ועם הרוחניות של עצמו. לא לוותר, להמשיך הלאה, הלאה, הלאה. זה בדיוק מה שמבוקש מאיתנו בימים הקדושים, בימים הקשים, בימים של הלחץ של בין המיצרים, שהלחץ ייקח אותנו קדימה, חס ושלום, לא להישבר. המשנה שקראתי מקודם, חמישה דברים הראו את אבותינו ב-17 בתמוז. מי שמתבונן ישים לב שיש כאן שתי מערכות. מערכת אחת, מערכת התורה. ב-17 בתמוז נשתברו הלוחות. נשתברו הלוחות, אין הכוונה שהלוחות הראשונים נשברו, ולא נורא, היה גיבוי, והנה, יש לנו לוחות שניים, והכל טוב. זה אינו כך. הלוחות הראשונים היו בדרגה אחרת לגמרי מהלוחות השניים. במסגרת הזו אנחנו לא נדבר על הלוחות הראשונים והשניים, אבל במשפט אחד אני אומר את ההבדל. ההבדל הוא שהיום למשל אנחנו מניחים תפילין, ואנחנו יודעים שהם צריכים להיות מרובעים ובצבע שחור, ועם רצועות שחורות, ולמה? אנחנו לא יודעים. זה הלכה למשה מסיני. אנחנו לא יודעים. אבל בלוחות הראשונים, כן היינו יודעים. כן היינו מבינים את הסיבות הפנימיות של כל דבר. הבאתי דוגמה, תפילין, אבל זה בכל המצוות ככה, ובמצוות שהם הלכה למשה מסיני, ההגדרות שלהם, בוודאי בוודאי שזה ככה. הבדל ענק בנתינת התורה, בלוחות ראשונים ללוחות שניים. איבדנו לתמיד את הלוחות הראשונים. קיבלנו לוחות שניים. זה ממש תורה אחרת. לא תורה אחרת, חס ושלום אחרת. הכוונה היא תורה בדרגה אחרת. הדבר השני הוא בטל התמיד. קורבן תמיד, פירושו של דבר תמיד מה? תמיד כל יום? בוודאי. אז הוא כל יום. מה הכוונה תמיד? שהוא לא נפסק. ממתי הוא לא נפסק? הקרבת קורבן תמיד התחילה במתן תורה, וממתן תורה עד חורבן בית ראשון, הקורבן לא בטל. כל הזמן המשיך הקורבן הלאה. כאשר בטל קורבן התמיד, בעצם התנתק הקשר של הקרבה של הקורבן ממתן תורה לימים האלה. הדבר השלישי, הובקעה העיר. הובקעה העיר, פירושו של דבר, אנחנו לא שמורים יותר אצל הקדוש ברוך הוא בעיר. אנחנו יותר לא סגורים. יש עלינו השפעות זרות. הלימוד שלנו הוא לא אותו לימוד כמו שהיה לפני כן. טהרת הלימוד נפגעה. למה? כי נכנסו לתוכנו דברים חדשים. הובקעה העיר. ושרף אפוסטומוס את התורה. זה ודאי חורבן התורה. והעמיד צלם בהיכל, זה הדבר החמישי. העמיד צלם בהיכל, פירושו של דבר, ההיכל שממנו תצא תורה ואורה לישראל, באותו מקום עצמו הגיע צל, והצל העיב על האור הגדול. הצל הוא הצלם. הוא בעצם העבודה זרה שעשתה זרות וחוסר חביבות וחוסר קרבה וחוסר אהבה וחוסר שמחה בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. חמישה דברים האלו בי"ז בתמוז מצביעים על חורבן התורה. ובתשעה באב נגזר על אבותינו שלא ייכנסו לארץ. זה בעצם חורבן המלכות, מלכות ישראל, מלך ישראל. נגזר על אבותינו שלא ייכנסו לארץ, ולא תהיה כאן מלכות, בדרגה שהייתה אילו משה רבינו מכניס אותנו לארץ. וחרב הבית בראשונה ובשנייה, ועכשיו אין מלך בישראל יותר. מלכות ישראל לא שולטת פה. ונלכדה ביתר. נלכדה ביתר זה בעצם הסיכוי האחרון, שהיה אולי, שאם לא הייתה נלכדת, היינו חוזרים חזרה למלכות. ונחרשה העיר, כלומר, זרוע עליה מלח, ואפילו צמח לא יצמח בה, ואין בעצם סיכוי למלכות. משנכנס אב, ממעטים בשמחה. המיצרים שאנחנו נמצאים בתוכם, הם מצד אחד, מיצר שקוראים לו חורבן התורה. מצד שני זה מיצר של תשעה באב, שקוראים לו חורבן המלכות. בין שני החורבנות האלה, התורה והמלכות, שהיו משה רבינו, הוא היה מלך, הוא היה נותן התורה. בין שני המיצרים האלה, בין שני החורבנות האלה, אנחנו נמצאים. והלחץ הזה, שאין לנו מלכות בישראל, כבר אלפי שנים, והתורה בישראל ירדה בדרגה פעם ראשונה בשבירת הלוחות, וירדה בדרגה בהובקעה העיר, וירדה בדרגה עוד אחת ועוד אחת ועוד אחת, כששרף אפוסטומוס את התורה, וירדה עוד אחת כשהמיד צלם בהיכל. התורה ירדה מדרגתה, ואנחנו פחות ופחות ופחות מבינים. פעם לא היו מחלוקות. לאחר מכן היו מחלוקות, ולא היו צריכים לרשום אותם, כי כולנו זכרנו את הכל בעל פה. ואחרי זה הפסקנו לזכור בעל פה, והיינו צריכים להתחיל לכתוב את התורה, תורה שבעל פה. ולאחר מכן, הגיע מצב שאחרי כמעט 1,000 שנה מזמן מתן תורה, קרה אסון. היום זה משונה בעינינו, אבל קרה אסון. התחלנו ללמוד בישיבה. עד אז למדנו כולנו בעמידה. ירדה חולשה לעולם עם חורבן הבית, בבית שני, והתחלנו כולנו ללמוד במקום בעמידה. כי פעם למדו תורה בעמידה, כמו תפילת העמידה. באימה וביראה, ברטט, בזיעה. כל מילה שהוציאו מהפה של תורה הייתה פחד פחדים. עמדו. עמדו ימים שלמים, לילות שלמים, ולמדו תורה. ואז בחורבן בית שני, ירדה חולשה לעולם. והתחלנו ללמוד תורה בישיבה. ומאז קוראים לזה ישיבה, או מטיבתא, שזה לשבת. כל החורבנות האלה בעצם צריכים להביא אותנו למקום של ייאוש, של שפל. והקדוש ברוך הוא אומר לנו, הפוך. הרי נשתברו הלוחות, והם המשיכו ללמוד בלוחות שניות. הרי בטל התמיד, והמשיכו הלאה לבית שני. הוא הובקע העיר, ולמרות שהיינו בגלות, המשכנו הלאה ללמוד תורה. אפוסטומוס שרף את התורה, ועדיין המשכנו ללמוד תורה. הוא המיד צלם בהיכל, ועדיין המשכנו ללמוד תורה. גזרו על אבותינו לא להיכנס לארץ בתשעה באב. בכל זאת, המשכנו 40 שנה במדבר. הבית חרב פעם ראשונה ופעם שנייה, ועדיין המשכנו לביתר. נלכדה ביתר, ועדיין המשכנו, נחרשה העיר, ועדיין אנחנו ממשיכים. אמנם, ממעטים בשמחה, אנחנו מקובצים, אנחנו בין שני צרות איומות, חורבן התורה וחורבן המלכות. אבל, לקחת את כל הקושי הזה, את כל המצוקה הזאת, את כל הבעייתיות, וקדימה. לא לוותר. להמשיך הלאה, ולדעת שכל עוד הקדוש ברוך הוא נותן בנו נשמת חיים, וכל עוד אני נושם, אני יקר למישהו מאוד מאוד, לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא לא ויתר על המאמצים שלי. הקדוש ברוך הוא לא ויתר עליי. אני בטח לא יוותר על עצמי. אני בטח לא יוותר על התורה שלי. אני בטח לא יוותר על העם שלי. אני בטח לא יוותר על ההצלחה הרוחנית שלי. אני אצמח הלאה. אני אמשיך הלאה. למרות הקשיים. למרות המכות שניתחות עליי. כי ניתחות עליי לא כדי להקות אותי. הן ניתחות עליי כדי שאני אתקדם עוד יותר. ועוד יותר. ועוד יותר. וכמה שאני יותר מקודם, אני אקבל עוד מכה. כדי לקדם אותי עוד יותר. וככה כל החיים שלנו, אנחנו לא מקבלים מכות כדי להקות אותנו. אנחנו מקבלים מכות כדי לכוון אותנו, כדי לזרוק אותנו קדימה, כדי להעיף אותנו למרחקים שלפני 10 שנים או 20 שנה, כל אחד בגיל שלו, לא היינו יודעים שאנחנו מסוגלים להגיע אליהם בכלל. המרחקים שלנו הם מרחקים אדירים, והריצה שלנו היא ריצה ארוכת טווח. לא לוותר, להמשיך הלאה, להמשיך הלאה, להמשיך הלאה. לשתות את הכוס קפה של אחרי הצום, לנוח לחייך להירגע, יש לנו משימה, החיים שלנו עצמנו. שלום, שלום.